ויגש אליו יהודה. מכל האחים, יהודה, שהוא הנקודה של המלוכה, של המלכות, תופס עוצמה גדולה ואומץ גדול, וניגש אל יוסף, ניגש אל המלך, מלך מצרים מבחינתו. איזה פסוקים מרגשים, איזה פסוקים עוצמתיים. אומר אור החיים הקדוש, ופשוט מוכר לי בך גם מביא את זה, שבעצם הפרשה שלנו פתחה בפסוק הזה, ויגש אליו יהודה, שזה בעצם התהליך העמוק שמביא את התיקון של האחים. החטא של האחים התחיל בויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. והתיקון מתחיל בפרשה שלנו, ויגש אליו יהודה. זה שני הפסוקים בעצם שמבטאים את ההבדל. הרבה מאוד פעמים אנחנו מסתכלים על אחים שלנו, על עם ישראל, על כל מיני אנשים שנמצאים בצרה, ומסתכלים על זה מרחוק. כשאתה מסתכל על משהו מרחוק, הוא נראה זר, מנוכר, לא מדבר אליך. הרבה אנשים מרחוק, לפעמים זה נראה לא נעים, לא יפה, מרתיע. אבל את אותו מציאות, את אותה מציאות, בלי לשנות אותה, את אותה מציאות, אם אתה רואה אותה מקרוב, אם אתה מסתכל עליה מקרוב, אתה מרגיש חלק, אתה רואה את כל התמונה לגמרי שונה. זה בעצם מה שקרה לאחים, אחרי כל השיעור אמונה שיוסף העביר אותם בתהליך קשה, תהליך מורכב, הם מגיעים לנקודה של ויגש של אבי יהודה, שהם לומדים לראות את הדברים מקרוב. זה מה שעושה את ההבדל. יש כאן שאלה שכל הפרשנים מתמודדים איתה, מה בעצם יהודה אומר למלך מצרים מבחינתו כרגע? הוא לא יודע שזה יוסף. חוזר על כל הסיפור עוד פעם, אולי עם כמה פרטים, שאבא חשש להוריד את הבן, ושהוא ערב את הנער. אבל מה זה אמור להזיז ליוסף? כאילו, מבחינת האחים, מבחינת יהודה, למה זה אמור לשנות את התמונה? בסופו של דבר, בנימין חטא פה בחטא גדול, הוא גנב את הגביע, האחים אמרו שמי שימצא הגביע בידו ימות, והם יהיו עבדים, ועוד מלך מצרים עושה פה איזה מין מחווה, ואומר רק הוא יהיה עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. איך הדברים, איך הסיפור הזה אמור להזיז למלך מצרים? נראה לי שהתשובה תמונה בדיוק באור החיים הקדוש ורב שלמה קרליבך, מה שהם אומרים כאן. הסיפור, כמו שהוא עכשיו, הוא סיפור של מבחוץ. יש פה איזה גניבה, יש פה מישהו שרואה את זה, מבטיח עונש, נמצא גביע בידו, נגמר הסיפור. מה שיהודה עושה בעצם, הוא גורם ליוסף לראות את הדברים מקרוב. הוא חוזר על אותם דברים כמעט, אבל הוא אומר את זה מקרוב. הוא מבטא את זה עם הלב, הוא אומר לו, תעצור שנייה אחת, אל תראה את הדברים מבחוץ, ברמה הטכנית שלהם. תסתכל עליהם מבפנים. תעבור לצד שלנו שנייה, תראה איך זה נראה מהצד שלנו. סיפור יש לו שני צדדים. אתה רואה אותו מפה, אתה רואה אותו משם. יהודה מעביר את יוסף צד. הוא אומר, בוא תראה את הדברים מהצד שלנו. ואני ערב את הנער. אני גם עובר צד. בנקודה הזאת, יוסף כבר לא יכול להתאפק יותר. ברגע שכולם הופכים להיות צד אחד בסיפור, ברגע שהם לא רואים אותו מרחוק, והם לא רואים את בנימין מרחוק, אלא הם כולם פה מחוברים ביחד לסיפור אחד גדול, בנקודה הזאת יוסף נשבר, נשבר לטובה. יוסף מרגיש שכאן מגיע התיקון הגדול שלא ציפינו 22 שנה. ובחיבור הזה הוא מחליט להתוודע לאחיו, ומגיע הרגע המרגש והגדול שבו הוא נופל על צווארי בנימין אחיו, והם בוכים, בוכים על שתי מקדשות. גם פה תמיד שאלתי את עצמי, אחרי 22 שנה, אחים נפגשים, נסגר מעגל, עברו תהליך כזה משמעותי, כזה עמוק, ויש פה למען אחי ורעי, הכי גדול שיכול להיות. פה הם בוכים על שתי מקדשות שלעתיד לבוא, עתידים להיבנות ולהיחרב, מה, איך זה קשור? למה חז"ל הכניסו פה את המדרש הזה? ואני חושב שהתשובה העמוקה, שיש פה סגירת מעגל קטנה, קטנה גדולה, של האחים, השנאת חינם שהייתה ביניהם, וחוסר הכרת המיוחדות של כל אחד, והיכולת של כל אחד לתת את הפן שלו, ולהכיר ב-70 פנים לתורה, פה זה נסגר. אבל הם יודעים, האחים, שאת הפעולה האמיתית בעניין הזה עדיין לא נסגרה. בתי מקדשות, שכתוב שהם נחרבו בגלל שנאת חינם, זה עדיין לא תוקן. למען החי והגדול של עם ישראל, היכולת הזאת באמת לחבר ולהגיע לאחדות אמיתית בעם ישראל, יש לזה עוד הרבה 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 שנים שיחרב בית המקדש, ואחרי זה בעזרת השם תוך ימי הגלות וזה, אנחנו נבנה את האחדות הזאת. ולזה, לנקודה הזאת, אנחנו מצפים ומתפללים בעזרת השם להגיע.